פעם הקודמת התחלנו לעסוק בשורש החמישי של הרמב״ם, שם הוא מדבר על הכלל שאומר שאנחנו לא מונים במניין המצוות את פסוקי הטעם. כן, למשל, לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, או לא תיקחו כופר לנפש רוצח ולא תחניפו את הארץ. אז הפסוק השני בא לתת טעם להוראה שבפסוק הראשון, ולכן אין לראות בו מצווה בפני עצמה. למרות שהפסוק של הטעם מכיל את מילת המפתח של הלאווים, כי אני שם ארפן על ולא. הניסוחים האלה הם בדרך כלל ניסוחים של לאו, אבל במקרה שלנו, בגלל שמדובר בטעם, אז אנחנו לא מונים אותם. הבאתי את דברי הרמב״ם בשורש השמיני, ששם הוא מדבר על גם כן על פסוקים שמופיע בהם המילה לא, אבל שם המילה לא היא מה שהוא קורא שלילות, ולא ציוויים. כן, כשאתה בא נגיד לא תצא כצאת העבדים, זו הדוגמה של הרמב״ם שם, אתה בא לשלול את הדין של יציאה בראשי איברים מעמה עברייה, ולא לצוות לא לעשות משהו. המילה לא משמשת בשתי משמעויות, דיברנו על זה בפעם הקודמת. אותו דבר בפסוקי הטעם, כאשר כתוב לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. לא יסור לבבו זאת לא הוראה. אסור לך שיסור לבבך, אלא טעם למה המלך לא ירבה לו נשים. לא ירבה לו נשים כי זה עלול להביא אותו להסרת הלב. אז לכן המילה לא היא לא מילה מצווה במקרה הזה, אלא מילה שוללת או מתארת, ולכן זאת לא מצווה. עכשיו, למעשה אמרתי שבדברי הרמב"ם פה, שעל פניהם נראים פשוטים, הם לא כל כך פשוטים. כי הייתה אפשרות למעשה, זאת אומרת, נגיד ככה, נגיד שבואו נסתכל על לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אז גם אם אני מבין שהאיסור הוא על ריבוי נשים, והטעם זה שלא יסור לבבו. אבל כשאני שואל את עצמי, מה בעצם מהותו של האיסור? למלך אסור להרבות נשים. למה? כדי שלא יסור לבבו. אז בעצם מה שנאסר על המלך זה הסרת הלב, לא ריבוי נשים. רק ריבוי נשים זה הדבר שעלול להביא אותו להסרת הלב. נכון? אז בעצם האיסור הוא על הסרת הלב, לא על ריבוי נשים. ריבוי נשים זה רק האופן שבו אתה יכול להגיע להסרת הלב. נפקא מינה למשל תהיה במקום שבו אני מרבה נשים, אבל הם לא יסירו את לבבי. לא יסירו את לבבי. נשים צדיקות. לא יסירו את לבבי. אז באמת אולי לא. אם מסתכלים על זה כך, אז כשאנחנו רואים את הפסוק לא ירבה לו אנשים ולא יסור לבבו, ההיגיון היה אומר שהאיסור הוא לא יסור לבבו, לא יהיה לו ירבה לו אנשים. דווקא מה שמוגדר אצל הרמב״ם כטעם, הוא בעצם האיסור. והלא ירבה לו אנשים זה רק הביטוי המעשי. זאת אומרת, איך אתה מגיע להסרת הלב? אתה מרבה אנשים. אבל זה לא הנקודה של הריבוי נשים. הריבוי נשים לא יביא להסרת הלב, אז תעשה את זה. זה לא משנה, אוקיי? אז בהסתכלות הזאת, אם אני באמת לוקח ברצינות את הטעם, אז בעצם האיסור הוא הטעם, לא האיסור. הפסוק של האיסור הוא בסך הכל דוגמה, אבל האיסור האמיתי זה הטעם. לכן דברי הרמב״ם פה הם לא טריוויאליים. זאת אומרת, כשהוא אומר שאנחנו לא מונים את פסוק הטעם, זה בא להוציא מאב האמינה שהיה לה מקום. אב האמינה הזאת לא אומרת למנות גם את פסוק הטעם וגם את פסוק הציווי, אלא רק את פסוק הטעם. מה הרמב״ם? לא, אנחנו מונים רק את הציווי, לא רק את הטעם. אוקיי? טוב, אז פה צריך להבין, אז אנחנו מבינים למה צריך את החידוש הזה, אבל באמת, מה החידוש הזה אומר? למה באמת? אז לפני שאנחנו ניכנס לעניין הזה, אז נתתי הקדמה מהגמרא בבבא מציעא, כן, המשנה שם אומרת על מנה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, בין שהיא ענייה, בין שהיא עשירה, אין ממשכנין אותה, שנאמר ולא תחבול בגד על מנה. זאת המשנה אומרת שכשאנחנו מלווים כסף לאלמנה, אנחנו לא לוקחים ממנה משכון. גמרא, תנו רבנן, אלמנה בין שהיא ענייה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה, דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, עשירה ממשכנין אותה, ענייה אין ממשכנין אותה, שאתה חייב להחזיר לה ואתה מסיעה שם רע בשכנותיה. אז תנא קמא אומר, רבי יהודה בעצם, שאלמנה, גם אם היא ענייה וגם אם היא עשירה, לא לוקחים ממנה משכון. זה לא נאמר רק אלמנה ענייה, אלא גם אלמנה עשירה. רבי שמעון טוען לו, רק על ענייה. בעשירה, אתה יכול למשכן. למה? כי באלמנה ענייה, כיוון שאין לה עוד בגד אחר, אתה צריך להחזיר לה, או כסות, או כסות לילה, אתה צריך להחזיר לה בלילה את הבגד הזה, שיהיה לה מה קרית, או ציפה, או ציפית, או משהו כזה, שיהיה לה איך לישון. אתה מגיע בלילה לבקר אותה, יתחילו לשונות רעים לרנן עליכם. וכיוון שכך, אז אומרים לך, אל תיקח בכלל את המשכון, שלא תצטרך להחזיר אותו בלילה. ולכן האיסור שלא תחבול בגד אלמנה נאמר רק על אלמנה ענייה. אלמנה עשירה, אתה לא צריך להחזיר לה את זה בלילה, אז אין את הבעיה, אז אתה יכול לקחת משכון. רבי יהודה אומר לו, בין ענייה ובין עשירה אין משכנים אותם, כתוב לא תחבול בגד אלמנה. אז הגמרא מסבירה שהמחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון היא בשאלה האם דורשים טעם הדקרא. מה זאת אומרת? רבי שמעון רואה את הפסוק לא תחבול בגד אלמנה, הוא לומד ממנו שכנראה התורה לא רוצה שאתה כן תביא אנשים לרחל עליה. וכיוון שכך, זה רק באלמנה ענייה, באלמנה עשירה אין את הבעיה. אז הוא עושה מה שנקרא היום פרשנות תכליתית. הוא לוקח את הדין, שלא תחבול בגד אלמנה, הוא אומר, רגע, מה הדין הזה בא לומר? למה? למה לא לקחת משכון של אלמנה? תתתי לה הלוואה, למה שאני לא אקח משכון? כנראה בגלל שמסיעה השם רע בשכנותיה. אבל אם ככה, זה רק אלמנה ענייה, לא אלמנה עשירה. ואז הוא מחליט למסקנה, להלכה, שהדין הזה קיים רק באלמנה ענייה. ולא באלמנה עשירה. זאת אומרת, הוא לוקח את התכלית של הציווי, של האיסור הזה, והוא מפרש אותו, והוא מיישם אותו באופן כזה, שהוא מסיק ממנו מסקנות הלכתיות. רבי יהודה אומר, לא דורשים טעם הדקרא. אנחנו לא דורשים את טעמו של האיסור, או במילים אחרות, לא עושים פרשנות תכליתית, ואם התורה אומרת, לא תחבול בגד אלמנה, אנחנו לא לוקחים משכון מאלמנה, לא משנה אם היא ענייה או עשירה. עכשיו, למה באמת? לכאורה, מי יותר הגיוני, רבי שמעון או רבי יהודה? רבי שמעון, נכון? אם אתה אומר לי שהטעם הוא הטעם של האיסור, לא תחבול בגד אלמנה, זה כדי שאתה לא תעשי את השם רע בשכנותיה. אז ההיגיון אומר, רק באלמנה ענייה, מה הטעם לעשות את זה באלמנה עשירה? Okay? עכשיו רבי יהודה, שחולק עליו, זה טעון הסבר, למה? אפשר היה להגיד, הוא חולק על הטעם, אז הוא לא חושב שזה הטעם. אבל זה לא סביר, כי הגמרא אומרת שרבי יהודה לא דורש טעם הדקרא. לא שהוא במקרה המסוים הזה חושב שהטעם הוא טעם שונה. לא, באופן עקרוני, יש לו תפיסה עקרונית, שאנחנו לא דורשים טעם הדקרא, לא עושים פרשנויות תכליתיות. זאת אומרת, יש פה שאלה כללית על איך אני מסתכל על המצוות של התורה, ולא איזה ויכוח בשאלה למה התורה אסרה לחבול בגד אלמנה. לכן, לצורך הדיון, אפשר להניח שרבי יהודה מסכים לטעם של רבי שמעון, לפרשנות של רבי שמעון, שהטעם הוא כדי שלא יעשייה שם רב בשכנותיה. ועדיין הוא אומר, אי אפשר לעשות בזה שימוש לפרשנות תכליתית. זאת אומרת, אי אפשר להסיק מזה מסקנות הלכתיות. נגיד יותר מזה, להלכה אנחנו פוסקים כרבי יהודה שלא דורשים טעם הדקרא. אבל פרשני התורה כל הזמן עסקים בפרשנות למצוות. מה, הם לא יודעים? שהלכה כרבי יהודה שלא דורשים טעם הדקרא. לא, לדרוש טעם הדקרא זה לא, לעסוק בפרשנות של המצוות, בטעמי המצוות. זה אתה יכול לעסוק אם זה מעניין אותך. מה שרבי יהודה ורבי שמעון חולקים זה בשאלה, האם אני יכול להסיק מזה מסקנה הלכתית? האם אחרי שאני הגעתי למסקנה שזה הטעם של המצווה, אני יכול ליישם את זה ולהסיק מזה מסקנות הלכתיות, שזה רק באלמנה ענייה ולא באלמנה עשירה? רבי יהודה אומר, אני מסכים לפרשנות שלך, בתור פרשן של התורה אני מצטרף. גם אני חושב שזה כדי שלא יסיעה שם רב ושכנותיה. אבל אני לא מסיק מזה מסקנות הלכתיות. האיסור נשאר בין באלמנה ענייה, בין באלמנה עשירה. מה? כי הטעם לא כתוב בתורה במפורש, תכף נראה מה קורה כשכן כתוב. אז זה הוויכוח. השאלה היא, מה הרעיון פה? הרי אתם יודעים, כתבתי פעם טור זועם על באתר שלי על על קטניות, קטניות בפסח. אמרתי זה הבל הבלים, ישתקע ויעבור מן העולם הדבר הזה. לפני כמה שנים כבר החלטתי שאני מפסיק עם השטות הזאת, גם מעשית. תמיד הרגיז אותי, אבל החלטתי שהגיע הזמן גם לעשות את זה מעשית. והטענה בעצם הייתה איזשהו סוג של טעם הדקרה. מה זאת אומרת? למה אסרו על קטניות? כי היה איזשהו חשש שלא יודע מה, שהתערבב בזה גרעינים של חמץ, ולכן אתה עלול להגיע לאכילת חמץ, או אתה לחלופי בחמץ, או דברים מהסוג הזה. אם ככה, אז במקום שבו אין את החשש הזה, אז אין סיבה לא לאכול קטניות. שבאתי שם את הדוגמה של כן, הסיפור הידוע על הרבי מגור. לפני שהוא מדליק נרות חנוכה, הוא אומר למשמש שלו, אתה רואה את המטטה הזה? תעיף אותו מפה. שואל אותו למה? אתה אומר לו, כי אם המטטה הזה יישאר, משנה הבאה והלאה, כל החסידים ידליקו נרות חנוכה כשליד החנוכיה עומד מטטה. ככה הרבי עשה. טוב, אז המשמש לוקח את המטטה ומסלק אותו. מה קרה שנה הבאה? כולם שמו מטטה, ואחרי זה סילקו אותו הצידה והדליקו נרות חנוכה. זאת אומרת, ההיצמדות שלנו לאיסור קטניות, כשכבר אין מטטה באזור, זאת אומרת, אין את החשש של החמץ, היא דומה מאוד להתנהלות של החסידים. בעצם אנחנו מתנהלים באותה צורה, למרות שהטעם שהביא להתנהלות הזאת כבר לא קיים. אז כיוון שכך, כן, אז אחרי שכתבתי את הדבר הזה, אבל מה פתאום, הטעם ודאי קיים, כל שנה הרי יוצאים כל המאמרים האלה, שמה זאת אומרת, מצאתי מלא גרגירי חיטה באורז, כולם פתאום נזכרים שמוצאים גרגירי חיטה באורז לפני פסח, אני משום מה לא זכיתי למציאות האלה, אבל אם זה ככה, אז אני לא מבין את כל הפלפולים האלה של הקטניות ירוקות ולא ירוקות, וקטניות שהיו בזמנם, בימי הביניים, וקטניות שלא היו בזמנם, ושמן קטניות. תסתכל, אם יש חשש לגרגירים, בסדר גמור, אז תעשור, תיזהר מזה. אם אין חשש, אל תיזהר מזה. מה זה כל הפלפולים ההלכתיים האלה? האם זה נכלל בגזרת קטניות, אלק, או שלא נכלל בגזרת קטניות? אין חיה כזאת גזרת קטניות, זה בולשיט. אז קיצור, כל הדברים האלה זה שטויות. בקיצור, אבל שם, כמובן, יכולה להיות טענה עקרונית, שאומרת, שגם במקום שבו כן, גם אם בטל הטעם, לא בטלה התקנה או הגזרה. כן, זה מופיע בגמרא, לא כתרמם ורייבד, האם בשביל לבטל את זה צריך בית דין גדול בחוכמה ובמניין או לא, אבל זה שצריך בית דין זה ברור. אז לכן יש טענה, אתה צודק בפרשנות שלך, נכון שקטניות זה מחשש להיכשל בחמץ, ונכון שהיום אין את החשש הזה, אבל עדיין אנחנו לא דורשים טעם הדקרה, כן, זה בעצם אותו מהלך. אנחנו לא נסיק מזה מסקנות הלכתיות. ולמה? כי בטל הטעם לא בטלה התקנה, ותמיד מצטטים את הגרא שיש טעמים נסתרים שאנחנו לא יודעים, וכל העניינים האלה. טוב, זה עוד נגיע עוד מעט. אז לגבי קטניות זה שטויות. למה? ושאין דבר כזה גזירת קטניות או תקנת קטניות. מה זה השטויות האלה? קטניות זה חשש, זה לא גזירה. בזמנם היה איזשהו חשש, ולכן הם נזהרו מלאכול קטניות, כי לא רצו להיכשל בחמץ. מה היה שם איזה סנהדרין שקבע איסור על קטניות? זה התחיל בימי הביניים, איזה סנהדרין ואיזה נעליים. לא היה שם אף מוסד מוסמך שיכול לקבוע איסור על משהו. כן? מאז הגמרא אין מוסד כזה. אתה יכול להגיד, תראה, יש לי חשש שאני אקשל בחמץ, אז אני אזהר. אני לא אוכל קטניות. אבל במקום שבו שר החשש, אין כבר חשש כזה, אז מה הבעיה? במקום שבו קבעו תקנה או גזרה, אז אתה אומר לי, אני לא דורש טעם הדקרה. גם אם הטעם בטל, התקנה בעינה, כי מי שגזר את זה, זה סנהדרין, וכדי לבטל את זה צריך סנהדרין אחר, דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו. אבל כאן, מי שקבע, אף אחד לא קבע את זה, זה לא דין. תחשבו על זה, נגיד שאני נוסע בכביש, ובכביש יש איזשהו בור שמסוכן. אז מה אני עושה? אני עם המכונית, אני עוקף את הבור, כדי לא ליפול לתוכו. אוקיי? עכשיו העירייה תקנה את הבור. האם אני צריך להמשיך לעקוף את הבור, כי סך הכל בטל טעם, לא בטלה תקנה? זאת אומרת, אני צריך להמשיך, וחי בהם, צריך מאוד להיזהר על החיים, נכון? אז כיוון שכך, אז אפילו שבעצם אין בור, אני אמור להמשיך, כמו החסידים של הרבי מגור, כן, להמשיך לעקוף את האין בור הזה, כי ככה עשו אבותיי, כי ככה תמיד עשו. שמה הגיוני? לא. למה לא? בטל טעם, לא בטלה תקנה. כי זאת לא תקנה, זה חשש. אף אחד לא אמר שצריך לנסוע בחצי עיגול באזור הזה בכביש. מה שאמרו, שצריך להיזהר, שלא תיכנס לסכנות. אז אם אין סכנה, אין צריך להיזהר. זה לא תקנה, זה חשש. כאשר החשש הופך לתקנה, ועוד פעם, הסיבה לתקנה זה החשש. אבל אם חכמים קבעו את זה כתקנה, עכשיו אפשר להתחיל לדון מה קורה כשהחשש יסתיים. אבל אם לא היה מוסד שהפך את זה לתקנה, אז נשאר החשש, וכשיש חשש יש, וכשאין אין. אוקיי? טוב, אבל מה קורה כשזה כן נקבע בתור הלכה? או גזירה דרבנן או דין דאורייתא. אז במקום כזה, מה? תמיד זה בגלל הטעם. משהו שקבעו אותו, קבעו אותו בגלל שהוא טעם. אז מה קורה במצב כזה כאשר בטל הטעם? אז הכלל המקובל הוא שאנחנו לא משנים את הפרשנות. לא בתקנה דרבנן, ולא בדין דאורייתא. בתקנה דרבנן זה נקרא בטל טעם, לא בטלה תקנה. בדין דאורייתא זה נקרא לא דרשינן טעם הדקרא. אנחנו לא דרשים טעם הדקרא. זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אבל אנחנו פוסקים להלכה כרבי יהודה. השאלה היא באמת למה. למה לא? הרי אם כל הבעיה זה הטעם, אז ברגע שאין את הטעם, אז למה להמשיך עם זה? מה הרעיון? אז אפשר היה, הנימוק הראשון שעולה, זה חשש על מדרון חלקלק. כן? מה זאת אומרת? כן, בגמרא בסנהדרין, שזה גמרא שאנחנו נראה, בהמשך של הגמרא בסנהדרין, דף כ"א, הגמרא אומרת ששלמה המלך הרבה לו נשים, שהוא אמר, אני ארבה ולא יסור לבבי, כן, לא ארבה לו נשים ולא יסור לבבו. הוא אמר, אני ארבה לי נשים ולא יסור לבבי, ואנחנו יודעים מה קרה בסוף. וכיוון שכך, אז עזוב, לא דורשים טעם הדקרא. ואתה לא מרבה נשים בלי קשר לטעם של יסור לבבו. אבל זה הנמקה בעייתית. הנמקה בעייתית, א', בגלל שתמיד מדרון חלקלק זאת הנמקה בעייתית. כן? מדרון חלקלק זה בעצם טענה, יש מעשה A, שהוא מעשה מותר. ואם תעשה אותו, אתה עלול להגיע לעשות מעשה B, שהוא אסור. אז בוא נאסור גם את A. אוקיי? זה השיקול של מדרון חלקלק. עכשיו, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר שמעשה שכרגע הוא בוודאי מותר, אני אוסר אותו שמה בעתיד אני אגיע לעשות מעשה אסור. אני ממשכן את ההווה בגלל איזשהו עתיד מסופק. אולי בעתיד יקרה משהו, ולכן אני קובע דברים להווה. זאת אמירה בעייתית. זאת אמירה בעייתית, ויש מקום להיזקק לה אם החשש הוא מאוד גדול וברמת סבירות גבוהה. אוקיי? אז אתה יכול להגיד, בסדר, אני אוסר את המותר, אבל ברור שנטל הראיה הוא על מי שרוצה להשתמש בשיקול של מדרון חלקלק, לא על מי שלא רוצה. מעבר לזה, בעצם מה השיקול הזה אומר? שהדין הזה באמת הוא דין נכון. זה רק באלמנה ענייה ולא באלמנה עשירה. אבל כיוון שאני חושש שאתה תגיע למצב שגם באלמנה ענייה אתה תיקח משכון, אז אני אומר, אל תיקח משכון מאף אלמנה. אוקיי? אז אני אומר, פה זאת יכולה להיות סיבה למה לא לגלות שזה הטעם של הדין. אבל למה לא לקבוע את ההלכה בהתאם לטעם? למה כן? בוא נקבע שבאלמנה ענייה לא ממשכנים, באלמנה עשירה כן ממשכנים. מראש, ככה יהיה כתוב בדין. ממילא אנשים גם לא יתבלבלו. באלמנה ענייה הם לא ייקחו, באלמנה עשירה הם כן ייקחו. אם אתה לא קובע שיש הבדל בין ענייה לבין עשירה, אז יש חשש, אם בן אדם יגיע מיוזמתו למסקנה שבאלמנה עשירה אפשר, יכול להיות שבשלב הבא הוא גם ייקח משכון מאלמנה ענייה. אם אתה עצמך כסנדרין קובע, לא, זה רק באלמנה ענייה ולא באלמנה עשירה, אז מה הבעיה? כמו שמותר לברור אוכל מפסולת, אבל אסור לברור פסולת מאוכל. זה דין תורה. חכמים אחרי זה יכולים לגזור ולהגיד, אנחנו אוסרים גם לברור אוכל מפסולת. לא סיבה לא להגיד את דין התורה הנכון. יותר מזה, הרי גזרות מן הסוג הזה, או לא פלוגים מן הסוג הזה, זה תפקידם של חכמים, לא של התורה. בדין תורה, אם זה מותר, אז זה מותר. אם זה נאמר באלמנה ענייה בלבד, אז זה רק באלמנה ענייה. או שחכמים יגידו, בגלל מדרון חלקלק, אנחנו אוסרים גם אלמנה עשירה. אבל אז יהיה דין דרבנן. אבל רבי יהודה רוצה לטעון שמדאורייתא זה אסור גם באלמנה עשירה. כי אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. לא סביר שזה בגלל שאלה של מדרון חלקלק. טוב, אז לכן מדרון חלקלק זה לא הסבר סביר. אז נשארנו עוד פעם עם השאלה, אז למה באמת רבי יהודה אומר שלא דורשים טעם הדקרה? ההסבר המקובל לעניין הזה, זה שלא תמיד אנחנו יכולים לדעת מה הטעם הנכון. מי אמר שאתה צודק? מי אמר שהאיסור לחבול בגד אלמנה זה באמת בגלל שאתה מסיעה שם רע בשכנותיה? אולי יש טעם אחר, לך תדע מה התורה חשבה. אז פה, זה הסבר, למרות שהוא מופיע בראשונים, וזה ההסבר המקובל, בעיניי הוא לא הגיוני בעליל, ההסבר הזה. משתי סיבות. א', בכל מקום שאני עושה פרשנות לדין כלשהו, דין דאורייתא או דין דרבנן, תמיד אפשר להגיד לי כן, אבל אולי אתה טועה. ספקן, הרי זה טבעה של שאלה ספקנית, כן? כל דבר שאתה אומר, אומר כן, אבל אולי לא. אולי ההפך, תוכיח. אי אפשר ללכת עם זה למקולת. אם אנחנו מתייחסים ברצינות לשאלות ספקניות, אי אפשר לעשות שום פרשנות לשום דבר. לא רק בפרשנות תכליתית, כל פרשנות. אתה לא יכול לעשות בכלל פרשנויות, לך תדע, אולי אתה טועה. אין ספק, מוציא מידי ודאי. מה זאת אומרת? אם יש לי פרשנות סבירה, אתה לא יכול להגיד לי כן, אבל שמה לא. אולי לא. אולי זה לא הפרשנות הנכונה. אין ספק, מוציא מדי ודאי. אין לדיין, אין למה שאין עברות. אני מבין שזאת הפרשנות, ובקינתי, זאת הפרשנות. יכול להיות שאני טועה. לא יכול להיות בטוח שאני צודק. אבל מצד שני, זה מה שנראה לי. אין לדיין, אין למה שאין עברות. אם אתה רוצה לטעון שאני טועה, תביא נימוק. אל תגיד לי, אולי לא. אם יש לך נימוק טוב, למה אני טועה? בסדר. אבל הטענה הזאת של אולי לא, היא לא טענה. ויש פה שאלה עוד הרבה יותר, יש פה בעיה עוד הרבה יותר חזקה בהנמקה הזאת. יש לנו הרי שתי אפשרות. תגיד שאנחנו לא, אנחנו דנים בשאלה האם לאסור לקחת משכון גם מאלמנה עשירה. יש לנו שתי אפשרויות. או כמו רבי שמעון, לא לאסור, זאת אומרת לאסור רק מאלמנה ענייה אבל לא מאלמנה עשירה, או כרבי יהודה לאסור גם מאלמנה עשירה. עכשיו, ברור, ונגיד שההסבר הוא שאולי הטעם של רבי שמעון הוא לא טעם נכון. כי יכול להיות שיש טעם אחר שלא עלינו עליו. אבל אולי הוא כן נכון. מה, אין ספק שאולי זה כן נכון, הטעם של רבי שמעון. אבל זה הטעם ההגיוני, רבי יהודה לא מציע טעם אחר. זה הטעם הסביר, גם לדעת רבי יהודה זה הטעם הסביר. אומר, טוב, אולי זה לא הטעם, בכל זאת זה לא הטעם הנכון, יש טעם אחר. אבל גם אתה מסכים שזה הטעם הסביר. עכשיו אני שואל, אז אתה בעצם רוצה לאסור עליי לקחת משכון מאלמנה עשירה. למה? כי אולי יש איזשהו טעם אחר ששייך גם באלמנה עשירה. אבל אולי לא. אולי באמת זה הטעם הנכון, לא רק אולי. זה אפילו יותר סביר, כמו שאמרנו קודם. זה הטעם הכי סביר. יש לך איזשהו חשש, ספקני, אולי יש טעם אחר. וזה הטעם הסביר. עכשיו, אם זה הטעם הסביר, אתה בעצם אומר לי, אל תלווה כסף לאלמנה עשירה, כי אם אני לא יכול לקחת משכון, למה שאני אלווה לה? או לחילופין, אני אלווה לה כסף, אני לא אקח את המשכון, ואני מסתכן בזה שהיא לא תחזיר לי את הכסף, הרי אני לא סתם לוקח משכון כדי להתעלל בה, אני לוקח משכון כדי לוודא שהיא תחזיר לי את הכסף. אז בעצם אתה דופק אותי. על מה? על זה שאולי הטעם המאוד הגיוני, גם אתה מסכים שהוא הגיוני, הוא לא נכון? ההנחה שלי זה כן נכון, אין לדיין למה שהן עברות, אבל יותר מזה, אפילו אם אתה בספק, אז למה מספק לא להשתמש בטעם ההגיוני ולהניח שיש איזשהו טעם עלום אחר שאנחנו לא יודעים מהו? זה נשמע יותר סביר? זה לא יוביל לטעויות הלכתיות. גם זה יוביל לטעויות הלכתיות. אז אם אתה לא יכול לדעת איזה משתי הדרכים נכונה, אפילו אם אתה רק בספק, אז לך אחרי הדרך שאתה מבין אותה. בכל מקרה אתה מגיע לטעות, לפחות תעשה את מה שאתה מבין. כן, זה מזכיר לי דיון אחר, אבל הלוגיקה היא לוגיקה דומה. בואו תחשבו רגע על שינויים בהלכה. רפורמים מציעים שינויים בהלכה. בסדר? מה, לדוגמה, הם רוצים להכשיר נשים לעדות. בגמרא כתוב שנשים פסולות לעדות, הרפורמים רוצים להכשיר נשים לעדות. למה? אז הם אומרים, כי מה שהתורה פסלה נשים לעדות, אתם מבינים שזה בעצם דרישת טעם הדקרה. מה הם אומרים? אומרים, התורה פוסלת נשים לעדות, או חז"ל בגמרא, אומרים שנשים פסולות לעדות. למה הן פסולות לעדות? כי אז בזמנם הנשים היו בבית, לא היו משכילות, לא היו מעורבות בכלכלה, בחיי החברה, אז הם לא הבינו באמת במציאות וקשה לסמוך על העדויות שלהם. היום זה לא המצב. היום נשים מתמצאות היטב ואין שום בעיה לסמוך על העדות שלהם. ולכן אפשר להכשיר נשים לעדות. אז זה טיעון לטובת שינוי בהלכה, כן? להכשיר נשים לעדות. מה יגיד השמרן? מי אמר לך שזה הטעם שבגללו התורה פסלה נשים? זה שהם לא היו משכילות או לא הכירו את השוק הכלכלי וכדומה. אולי יש טעם אחר. נכון? זה מה שהשמרן בדרך כלל יאמר. אז אני עונה לו, ומי אמר לך שלא? מי אמר לך שזה לא הטעם הנכון? ושואל אותי, מי אמר לך שזה הטעם הנכון? שואל לך, מישהו אמר לך שזה לא הטעם הנכון? אני מציע לך טעם הגיוני. גם אתה מסכים שהוא הגיוני. אתה אומר, כן, אבל אני לא בטוח. יכול להיות שיש טעם אחר. אוקיי, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. כל עוד לא הבאת לי אותו, אין לדיין, אלא מה שאין עברות. ואם זה הטעם ההגיוני, אז אני הולך איתו. יותר מזה, מה אתה מציע לי? לפסול נשים לעדות, כי אולי יש טעם אחר שהוא חל גם על אנשים בימינו. וכתוצאה מזה מה יקרה? כן? סיפור של אגת הקריסטי, רצח במקווה. מכירים את הסיפור? לא היה ולא נברא כמובן, אבל סיפור שיכול היה להיות. מה זאת אומרת? מישהו רוצה לרצוח איזו אישה? אין שום בעיה. לך למקווה, תרצח אותה לעיני כל ישראל. כי במקווה של נשים, יש רק נשים שכולן פסולות לעדות. אתה יכול לרצוח אותה לעיני כל ישראל ולצאת זכאי. עכשיו, אם אתה אומר לי שנשים פסולות לעדות, זה לא ללכת על בטוח. לתפיסה הזאת יש מחירים. המחירים הם שלא יצא דין צדק. במקום שבו יש לך רק עדות, נשים, אתה פשוט לא תוציא דין צדק. ולמה? אולי הטעם של להכשיר נשים היום הוא לא נכון. יכול להיות שיש טעם אחר שפוסל נשים. אולי, וגם אולי לא. למה אני צריך לחשוש שאולי הטעם שלי לא נכון כשיש לי טעם נורא הגיוני. אבל אתה, כשאתה אומר, טוב, אבל אולי יש איזשהו טעם עלום אחר שאני לא יודע אפילו מהו, אתה לא צריך לחשוש שאולי זה לא. אולי זה לא נכון. רק אני. אין בזה שום היגיון. עכשיו, תבינו שההצעות האלה לשינוי הלכתי, הן כולן מבוססות על דרישת טעם הדקרה. מה אני אומר? אני דורש את הטעם של הדין, איסור או מצווה, ואז אני אומר, היום הטעם לא קיים, או בנסיבות כאלה וכאלה הטעם לא קיים, ולכן אני מציע לשנות את הדין, שזה בדיוק מה שקרה בדוגמה שהבאתי על הכשרת נשים לעדות. ועל זה אומרים לי, לא דורשים טעם הדקרה. למה? כי אולי הטעם הזה לא נכון, אולי יש טעם אחר. ואולי אין. כן, בדיוק. איזה מין הנמקה זאת. כל דבר שאני אומר, אתה יכול להגיד, כן, אבל אולי אתה טועה. אם זה ההיגיון אומר, וגם אתה מסכים שזה הגיוני, כל עוד לא, אתה לא מביא לי נימוק שמראה שזה לא הגיוני, אז אני הולך עם, אין לדיין, אלא מה שאין עברות. כן? אז לכן, אני חושב שההסבר המקובל שאומר שלא דורשים טעם הדקרה כי אנחנו לא בטוחים שהטעם שאליו הגענו הוא טעם נכון, זאת הנמקה מאוד לא סבירה. יש כאלה שרצו לתלות את המחלוקת בין רבי שמעון לרבי יהודה לגבי דרישת טעם הדקרא בשיטה כללית יותר של שני התנאים האלה. אנחנו מוצאים בכמה סוגיות או בכמה הקשרים בש"ס שרבי שמעון מתייחס לכוונות של האדם ורבי יהודה מתייחס רק למעשה, לפרקטיקה. לדוגמה, יכולים לחשוב על דוגמה. חוקת רבי שמעון ורבי יהודה, שרבי שמעון הולך אחרי המחשבות, ההנמקות, הכוונות, ורבי יהודה הולך אחרי המעשה. יש בהלכות שבת למשל, נכון? שתי מחלוקות מאוד ידועות בין רבי שמעון לרבי יהודה, ואינו מתכוון ומלאכה שאינה צריכה לגופה. אם מישהו גורר ספסל ונוצר חריץ, רבי שמעון פותר על החריץ בשבת, כי אתה חרשת את הקרקע בשבת, אבל אני גררתי את הספסל כי רציתי להעביר אותו ממקום למקום, לא לחרוש. אז זה נקרא אינו מתכוון. רבי שמעון פותר, למרות שחרשת בשבת. רבי יהודה מחייב. למה? כי רבי שמעון הולך אחרי הכוונות של האדם, והכוונות שלו לא היו לחרוש. ורבי יהודה אומר, סוף סוף בפועל חרשת, לא אכפת לי מהכוונות שלך. או מלאכה שאינה צריכה לגופה, מי שחופר גומה ואינו צריך אלא להפרה. כן, אני חופר גומה בקרקע, אבל אני לא צריך את הגומה, אני צריך את האפר שאני מוציא ממנו. אז לפי רבי שמעון הוא פטור, ולפי רבי יהודה הוא חייב. שוב פעם, למה? כי רבי יהודה אומר, סוף סוף חפרת בור. מה אכפת לי למה? מה אתה צריך ממנו? אוקיי? אז בשני המקרים האלה אנחנו רואים שרבי יהודה נצמד לפרקטיקה המעשית, לעובדות. לא נכנס לשאלה מה המוטיבציות, מה הטעמים, מה הכוונות, זה עניינים סובייקטיביים. ואותו דבר אולי גם אצלנו. כתוב לא תחבול בגד אלמנה. אז זה מה שכתוב. אז לא חובלים בגד אלמנה, בין עניה בין עשירה, זה מה שכתוב. רבי שמעון אומר, רגע, רגע, בוא נראה מה כוונת התורה. למה התורה מתכוונת, לא מה היא כותבת. אז זה לשיטתו שהוא בעצם הולך אחרי הכוונות. יש לזה דוגמה אגדית יפה. גמרא ידועה במסכת שבת. וגמרא בשבת למד ג' יתווה רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון ויתיב יהודה בן גרים גביו. פתח רבי יהודה ואמר, כמה נעים מעשיהן של אומה זו, זה הרומאים, תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מחצאות. כן, תראו איך הם מפתחים את המדינה, כמה מעשים טובים הם עושים. יש שווקים, גשרים, מרחצאות, כבישים טובים, רחובות מתוקנים וכדומה, מתקנים ציבוריים. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי, שזה רבי שמעון כמובן, ואמר, כל מה שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן. תקנו שווקים להושיב בהן זונות, מרחצאות לעדן בהן עצמן, קשרים ליטול מהם מכס. מה אומר רבי שמעון? נכון, הם עשו מעשים מאוד יפים, אבל אין מה להעריך את זה, כל מה שהם עשו זה בשביל עצמם. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם ונשמעו למלכות. אמרו, יהודה שעילה יתעלה. יוסי ששתק יגלה לציפורי. שמעון שגינה יהרג. ואז רבי שמעון בורח למערה יחד עם הבן שלו, וזה המשך הסיפור. וכך מתחיל הסיפור של רבי שמעון במערה, רבי שמעון בר יוחאי. מה הוויכוח פה? רבי יהודה אומר, אם הרומאים עשו מעשים יפים, מן הראוי להכיר להם טובה, לשבח אותם. הם עשו מעשים טובים לטובת כולנו. רבי שמעון אומר לא, הכל תלוי בכוונות ובמוטיבציות שלהם. אם הם עשו את זה בשביל עצמם, למה אני צריך להכיר להם טובה על זה, או לשבח אותם על זה? ועוד פעם, מה רואים? שרבי שמעון הולך אחרי הכוונות, ההנמקות, המשמעויות של הדבר, ורבי יהודה הולך אחרי מה שנעשה בפועל. מה שנעשה בפועל, זה מה שקובע. אבל באופן מאוד עקבי, לכל אורך הדרך, נראה שרבי יהודה ורבי שמעון הולכים לשיטם. רבי יהודה הולך אחרי מה שקורה בפועל, אחרי העובדות, ורבי שמעון הולך אחרי המוטיבציות או הכוונות. נשמע לכם סביר ההסבר הזה למחלוקת לגבי דרישת טעם הדקרה? זה לא הסבר בכלל. לפני שאני נכנס לשאלה אם זה סביר או לא סביר, אין פה שום הסבר. כל מה שאתה אומר זה שהוא הולך לשיטתו, הוא הולך אחרי המעשים, והוא הולך אחרי הכוונות. שאלה למה הוא הולך אחרי המעשים, והוא הולך אחרי הכוונות. מה זה רלוונטי? כן, זה מזכיר לי... יש כלל כזה שאין עונשין מן הדין. דיברנו על זה כשדיברתי על השורש השני. כשיש קל וחומר, אז נגיד אנחנו לומדים את האיסור ב' בקל וחומר מאיסור א', אז העונש שמוטל על איסור א', אנחנו לא מטילים אותו על איסור ב'. אין עונשין מן הדין, דין זה קל וחומר. למה? למה באמת אין עונשין מן הדין? אז גם פה יש הסבר שמה יש פירחה על הקל וחומר. כן, זה, אולי לא הבנת נכון, כן, כמו השאלה הספקנית שפגשנו כאן. אולי יש פירחה על הקל וחומר. למה באיסור אנחנו כן משתמשים בקל וחומר? רק בעונש לא? כי עונש זה כנראה דבר מאוד בלתי הפיך, איסור אז תחמיר. אבל עונש זה דבר בלתי הפיך ואני צריך להיות בטוח כדי להעניש. אם יש חשש שמה אני טועה, אז אני לא רוצה להעניש, אוקיי? זה הסבר אחד. הסבר שני, זה שהעונש על הדבר הקל, על א', הוא קל מדי. הוא לא מספיק כדי להעניש על הדבר החמור, על ב'. לכן אני לא יכול להעתיק את העונש מהקל לחמור. אם אני אעניש את החמור, על החמור בעונש הקל, אולי זה לא מספיק. ולכן לא מאנשים את העונש החמור. זה הסבר שני. הסבר שלישי, זה גזירת הכתוב. זה גזירת הכתוב שנלמדת מהפסוק בת אביו או בת אמו. בת אביו ואמו לא צריך לכתוב, בגלל שבת אביו ואמו בפרט היא גם בת אביו. היא אחותו מאביו. מי שהיא אחותו לגמרי, מאביו ומאמו, בפרט היא גם אחותו מאביו. אז אחרי שכתבת על אחותו מאביו, אתה לא צריך לכתוב גם על אחותו מאביו ואימו. אוקיי? אלא ללמד לך שאין עונשים מן הדין. אז ככה באת ונדאורייתא ובכל מיני מקומות מסבירים שיש לנו בעצם שלוש שיטות ואין עונשים מן הדין. אבל מה האמת? יש רק שתי שיטות, לא שלוש. השלישית היא לא שיטה. השלישית זה מקור. יש לי מקור מבת אביו ובת אימו שלא עונשים מן הדין. למה לא עונשים מן הדין? שני ההסברים הראשונים. זה לא שלוש שיטות, זה שתי שיטות ומקור. שתי השיטות מסבירות את הדין שיוצא מהמקור. יש שתי אפשרויות להסביר אותו. וזה שהבאת המקור, זה לא אלטרנטיבה להסברים השונים שאתה מציע לדין. כן, בישיבות רגילים לחשוב שאם משהו גזרת הכתוב, אז אין לו הסבר. ממש לא נכון, לכל דבר יש הסבר. אולי לא הייתי יודע את זה בלי הפסוק. הפסוק מגלה לי את זה, אבל ברור שאם הפסוק אומר את זה, יש איזשהו הסבר. לא קובעים דברים סתם. אז לכן גם לא נכון שאתה אומר לי, יש לי שתי סברות ומקור, אז זה שלוש שיטות. לא, זה שתי שיטות. המקור אומר שמשם לומדים את הדין, ויש לי שתי שיטות להסביר את הדין שיצא מאותו מקור. אותו דבר אני אומר כאן. זה שאני מראה שרבי יהודה ורבי שמעון הולכים לשיטתם, זה אולי, זה מקביל למקור, כן? זה אומר, טוב, אני מבין שיש להם באמת איזושהי שיטה עקרונית בעניין הזה. אבל זה לא מציע הסבר מהי השיטה הזאת. למה רבי יהודה לא הולך אחרי הטעם? הרי ההיגיון אומר, ללכת עם הטעם. אם זה הטעם, אז למה לאסור לחבול על מנה עשירה? הרי כל החשש הוא שמו המסיעה השם רבי שכנותיה. זה הרבי מגור, חזרנו לרבי מגור. למה לאסור משהו שאין בו שום טעם, אין בו שום היגיון? או במילים אחרות, למה לא לקבוע שהאיסור הוא בכלל הטעם ולא האיסור? האיסור הוא להשיא אלמנה שם רבי שכנותיה, זה האיסור. לקחת את המשכון זה רק האופן שבו אפשר להגיע לאיסור הזה. זוכרים כמו לא ירבל אנשים ולא יסור לבבו, אז ההיגיון אומר שהאיסור זה לא ירבל, לא ירבל אנשים. האיסור הוא לא יסור לבבו. רק זה כשהוא מרבל אנשים, אז הוא יגיע להסרת הלב. זה הדוגמה המעשית איך מגיעים להסרת הלב. אבל האיסור הוא הטעם, לא האיסור. גם פה אותו דבר. אז בקיצור אנחנו עדיין בבעיה למה לפי רבי יהודה לא דורשים טעם הדקרה. עכשיו, הגמרא שם בהמשך, ובא המציע, כן? על לא תחבול בגד אלמנה. כן, ואני מזכיר לכם, היה כתוב שם בגמרא, לא תחבול בגד אלמנה, בין בענייה בין בעשירה זה רבי יהודה, ורק בענייה ולא בעשירה זה רבי שמעון. והסברנו שהמחלוקת ביניהם זה בשאלה אם דורשים טעם הדקרה. הגמרא בהמשך מביאה את המשנה מסנהדרין שאומרת כך, לא ירבה לו נשים, אלא 18. מסכן המלך, לא יכול יותר מ-18 נשים, מגבילים אותו. אוקיי? רבי יהודה אומר, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת מסירה את ליבו, הרי זה לא יישאנה. אם כן, למה נאמר לו ירבה לו נשים? אפילו כאביגיל. אז מה הוויכוח? רבי יהודה אומר, לא ירבה לו נשים, אבל צדיקות כן יכול. כי הן לא מסירות את ליבו. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. אם אני מרבה נשים צדיקות שלא מסירות את ליבי, אין איסור. הוא דורש טעם הדקה בעצם, נכון? וזה אומר, למה לא מרבים נשים? כדי שלא יסור הלב. טוב, אבל אם אני יכול להרבות נשים כאלה שלא יסירו את ליבי, אין בעיה, אין איסור. זוכרים? זה ממש כמו אלמנה ענייה ואלמנה עשירה. רבי שמעון אומר, לא. אפילו אם אישה אחת, אישה מרשעת אפילו אחת אל תיקח. יותר מ-18, אסור לך לקחת אפילו אם הם צדיקות. אפילו כאביגיל. מה קשה? מה המקשה מפה? על מה שראינו למעלה. מה קשה? שהדעות מתהפכות. רבי יהודה הוא זה שדורש טעם הדקרה פה, ורבי שמעון הוא זה שלא דורש טעם הדקרה. למעלה ראינו הפוך. נכון? מה רבי שמעון אמר למעלה? לא תחבול בגד אלמנה, רק בענייה. רק איפה ששייך הטעם. איפה שלא שייך הטעם אז לא. רבי יהודה אומר גם בעשירה. לא משנה, לא מעניין אותי הטעם. מה כתוב פה? הפוך. רבי יהודה אומר, רק במקום ששייך הטעם, אסור להרבות נשים רק אם הן מסירות את ליבו. אם הן לא מסירות את ליבו, אז תרבה. זאת רבי יהודה דווקא הולך עם הטעם. ורבי שמעון אומר, לא, מה פתאום, להרבות נשים, אפילו צדיקות שלא מסירות את הלב, אל תרבה נשים. עשו הצרכה, בקיצור. הדעות התחלפו. אז מסבירה הגמרא ככה. לעולם, רבי יהודה לא דריש טעם הדקרה. כמו שראינו בהתחלת הגמרא, בלא תחבול בגד אלמנה, הוא לא דורש טעם הדקרה. ושאני אחא, דמפרש קרא ולא ירבה לו נשים ולא יסור. מה איתם הלא ירבה לו נשים, משום דלא יסור. מה אומר רבי יהודה? פה, בלא תחבול בגד אלמנה, מאיפה אנחנו יודעים שהטעם הוא שהוא נמצא מסיעה שם רב ושכנותיה? מאיפה הוצאנו את הטעם? מסברה, נכון? אנחנו חושבים לעצמנו, למה לא לחבול בגד אלמנה? למה מכל לווה אני יכול לקחת משכון, אבל מאלמנה לא? כנראה שמסיעה שמרה בשכנותיה. אז רק סברה. רבי יהודה אומר, לא, סברה זה לא טוב. אני לא דורש טעם בדקה כשהטעם הוא מסברה. אבל מאיפה אנחנו יודעים שהטעם של ריבוי נשים במלך זה הסרת הלב? כתוב בתורה. לא ירבה לנשים ולא יסור לבבו. במצב כזה, אומר רבי יהודה, מה איתם הלא ירבה לנשים משום דה לא יסור. תורה עצמה אומרת לי שזה הטעם. אם התורה אומרת שזה הטעם, אז בסדר גמור. אז אם ככה, זה רק נשים שמסירות את הלב לא מרבים. ואם יש נשים צדיקות, אז תרבה, אין שום בעיה. תורה עצמה אומרת. רבי שמעון, מי כדי בעלמא דרשינן תעמא דקרא. לכתוב רחמנא לא ירבה, ולא באינן לא יסור. דענא ידענא, מאי תעמא לא ירבה, משום דלא יסור. לא יסור דכתב רחמנא למה לי? אפילו אחת הוא מסירה את ליבו, הרי זה לא יסענה. אז רבי שמעון אומר ככה, דווקא בגלל שאני בדרך כלל דורש תעמא דקרא, מה הכוונה דורש תעמא דקרא? שאם כתוב לא תחבול בגד אלמנה, והתורה לא אומרת לי מה הטעם, אבל אני מסברה מבין את הטעם, ואני מסיק ממנו מסקנות הלכתיות, אני דורש תעמא דקרא. אז אם אני דורש תעמא דקרא, אז אני שואל את עצמי, אז למה לגבי מלך התורה תערכה לכתוב את הטעם? מה פה, היא לא סמכה עליי שאני אבין מסברה לבד שזה הטעם? למה לא תחבול בגד אלמנה היא סמכה עליי, ולא ירבה לנשים היא לא סמכה עליי? רבי שמעון, כנראה שגם פה היא סמכה עליי. ומה שכתוב, ולא יסור לבבו, זה עוד איסור. יש פה שני איסורים. לא ירבה לו נשים, זה איסור אחד, ולא יסור לבבו, זה איסור השני. ואם זה ככה, אז לא ירבה לו נשים, הנימוק הוא לא בגלל הסרת הלב. זה דיון, זה איסור נפרד. איסור על הסרת הלב זה איסור נפרד. ואז מה יוצאת המסקנה? נשים צדיקות, מותר לשאת. לפי רבי שמעון. מותר לשאת נשים צדיקות יותר מ-18? אסור, למה אסור? כי כתוב לא ירבה לו נשים. מה, הן לא מסירות את ליבו? מה זה קשור לסרת הלב? הסרת הלב זה איסור נפרד. כתוב לא ירבה לו נשים. זה הכל. אז אפילו יותר מ-18 אסור, לא משנה איזה נשים. ולא יסור לבבו, זה איסור שני. עוד איסור. איסור על הסרת הלב. ושמה, אפילו אישה מרשעת אחת אסור לשאת. אסור לשאת. לא 18. בגלל שהיא מסירה את ליבו. בקיצור, מה שיוצא זה ככה. צריך לעשות הבחנה בין מצב שהתורה עצמה כותבת את הטעם, לבין מצב שהתורה כותבת איסור בלי טעם. ואנחנו יכולים להבין מדעתנו, פרשנית, מהו הטעם. במקרה שהתורה לא כותבת את הטעם, זאת מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, האם דורשים טעם הדקרא או לא. רבי שמעון אומר דורשים, אם הסברה נותנת, אז זה הטעם. רבי יהודה אומר, לא דורשים. מה קורה כשהתורה עצמה כותבת את הטעם, כמו לא ירבה לאנשים ולא יסור לבבו? המצב מתהפך. למה? כי רבי יהודה שלא דורש טעם הדקרא, זה בגלל שאתה לא יכול לדעת. ואם התורה עצמה כותבת את הטעם, אז זה הטעם, אין לי ספק שזה הטעם. אז ברור שאם זה הטעם, אז צריך לדרוש טעם הדקרא, צריך להסיק את המסקנות. אני לא שם פה מטאטא של הרבי מגור, אני לא אמשיך לנסוע מסביב לבור כשאין בור. נכון? אני לא אנהג בדין הזה, כשאני יודע מה הטעם שלו, ואני בנסיבות שהטעם ברור, בבירור, לא שייך. זה רבי יהודה. אז למה כשהתורה לא כותבת, אני כן נוהג גם כשהטעם לא שייך? כי אני לא בטוח שזה הטעם. רבי שמעון אומר, לא. אם אני מגיע למסקנה שזה הטעם, אז כנראה שזה הטעם. ולכן כשהתורה לא כותבת את הטעם, אני אוציא אותו מסברו. לא תחבול בגד אלמנה, רק בענייה. כי הטעם הוא שלא יעשי השם רע בשכנותיה. אבל פתאום אני רואה שיש מקומות שבהם התורה כן כותבת את הטעם. אם התורה כן כותבת את הטעם, אני שואל את עצמי כרב שמעון, למה? הרי מספיק היה לה לכתוב את האיסור, ואני מסברה כבר הייתי מוציא את הטעם. למה פה במקרים המסוימים האלה, התורה כותבת גם את הטעם? מרב שמעון, כנראה שזה לא טעם. כי את הטעם אני יכול להבין לבד. כנראה שזה לא טעם, אלא עוד איסור. ואז לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, אלה שני איסורים. אחד זה לא ירבה לו נשים, והשני זה לא יסור לבבו. עכשיו, אני רוצה להזכיר לכם עוד פעם את דברי הרמב״ם, שורש החמישי. שורש החמישי, שאין ראוי למנות טעם המצווה בפני עצמה. אומר הרמב״ם, פעמים יבוא בטעמי המצוות דמיון להבין. זה מנוסח בצורה שדומה ללאו, ישישה מרפן ועל. ויחשוב בהם שהם מכלל מה שיימנה בייחוד. כן? המקום לחשוב שאולי זה דבר שצריך למנות אותו כמצווה. וזה כאומרו, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילחה לשוב לקחתה ולא תחתי את הארץ. אומרו ולא תחתי את הארץ הוא טעם לאסור מה שקדם. כאילו יאמר, כי אתה אם תעשה זה, תרבה ההפסד בארץ. וכאומרו, אל תחלל את ביתך להזנותה ולא תזנה הארץ. וכן אמרו, לא תטמאו בם ונטמאתם בם. אחר זוכרו איסור המינים שנאסרה אכילתם, נותן טעם לזה. אמר, לא תטמאו באכילתם. לא תיקח כופר לנפש רוצח ולא תטמא את הארץ. מה משותף לכל הדוגמאות האלה? שבכולם התורה כותבת את הטעם. ברוב האיסורים שהתורה כותבת, היא לא כותבת טעם. אבל פה היא כותבת את הטעם. הנושא של הדיון בשורש הזה, זה בדיוק אותם מקרים שבהם הטעם כתוב בתורה בפירוש. אם הטעם לא כתוב בתורה בפירוש, אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, ולכן האיסור הוא מה שכתוב בתורה, והטעם זה טעם, זה בשביל פרשני התורה. אבל אומר הרמב״ם, במקום שהטעם כן כתוב בתורה בפירוש, במקום כזה, היה מקום להגיד שאנחנו נמנה את הטעם בתור איסור. אומר הרמב״ם, גם במקום כזה אנחנו לא מונים אותו. אנחנו מונים את המצווה ולא את הטעם. זה החידוש שלו בשורש החמישי. כל החידוש שלו בשורש החמישי זה על מצבים כמו לא ירבה לאנשים ולא יעשו לרבות. זאת אומרת, כמו, על מצבים כמו המלך ששם התורה עצמה כותבת את הטעם. ואומר הרמב״ם בשורש הזה, שמה שהתורה כותבת שם זה טעם. זה לא מצווה שאותה צריך למנות לחול, הסרת הלב. האיסור הוא לא הרבה לא נשים. עכשיו, שואל הרמב״ם, על הרמב״ם מהגמרה שראינו. הרמב״ם בהשגות לשורש החמישי, כעניין שהוא חולק על הרמב״ם, ראינו את זה כבר פעם הקודמת, הוא אומר שהתורה כשהיא כותבת את הפסוקי הטעם זה בא לחדש איזשהו דין. היא לא כותבת סתם פסוקי טעם. בעניין שנחלקו, כעניין שנחלקו בלא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. שזה עליו השני, ודאי טעם למניעה שקדמה מריבוי הנשים. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. לא ירבה לו נשים זה האיסור, ולא יסור לבבו זה הטעם למה אסור להרבות נשים. ואף על פי כן נחלקו בו חכמי ישראל. שרבי יהודה דורש, מה טעם לא ירבה? משום לא יסור. ולימד שמרבהו נשים, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. כלומר, שתהיינה בדוקות בקשרות. ורבי שמעון דורש אותו לאו בפני עצמו. אמר, אפילו אחת ומסירה את ליבו, לא יישאנה. אם כן, למה נאמר לא ירבה? זה אפילו כאביגיל. הנה עשאו לאו בפני עצמו לאיתורו. מה קשה מהסוגיה הזאת על הרמב״ם? הוא לא מפרט, אבל זה אמור להיות ברור. מה, הסוגיה הזאת קשה על הרמב״ם, סוגיה שראינו. מה קשה על הרמב״ם? מה הרמב״ם היה צריך לעשות מהפסוק הזה, לא ירבה לאנשים ולא יסור לבבו? יש איסור על ריבוי נשים, נכון? הטעם זה לא יסור לבבו, אבל זה לא מעניין, האיסור הוא ריבוי נשים. יותר מזה, הטעם שלא מעניין, גם אנחנו לא דורשים אותו. לכן מה היה צריך להיות? אסור להרבות נשים בכל מקרה, צדיקות, לא צדיקות, היא לא יותר מ-18. מה עם רשעות, אישה מרשעת אחת, מותר או אסור? מותר. כי הטעם זה טעם, לא קשור. אין איסור על לקחת אישה מרשעת, אין איסור על הסרת הלב. יש איסור על ריבוי נשים. זה מה שהיה צריך להיות לפי הרמב״ם, נכון? זה מתאים לרבי שמעון או לרבי יהודה? לאף אחד משניהם. אף אחד. מה רבי יהודה אמר בלא ירבה לאנשים? בואו תסתכלו, הנה, בקטע המודגש. רבי יהודה דורש מתם לא ירבה משום לא יסור, ולימד, שמרבהו נשים, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו, שתהיה להם בדוקות בקשרות. מותר לקחת 30 נשים צדיקות לפי רבי יהודה. למה? כתוב לא ירבה לאנשים מעבר ל-18. אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, לא משנה אם זה צדיקות או לא צדיקות, נכון? אם הן מסירות את ליבו או לא מסירות את ליבו. אסור להרמות נשים, נקודה. לא, רבי יהודה אומר מותר. רק מרושעות אסור. אז רבי יהודה מתחשב בפסוקתה שהוא קובע את ההלכה, נכון? לא כמו שהרמב״ם אומר. טוב, אז אולי רבי שמעון. אולי הרמב״ם פוסק כמו רבי שמעון. דברי רבי שמעון מתאימים למה שהרמב״ם אומר. עוד פחות. למה? כי לפי רבי שמעון יש פה שני איסורים. לא ירבן אנשים זה איסור אחד, וזה בין צדיקות בין מרושעות, ולא יסור את ליבו זה איסור שני, וכאן אפילו מרשעת אחת אסור לשאת. שני איסורים. אז לפי רבי שמעון בכלל היינו צריכים, במילים אחרות היינו צריכים להגיד ככה. לפי רבי שמעון במניין המצוות מה הייתם מונים? שני איסורים, נכון? לא ירבן אנשים זה איסור אחד, ולא יסור לבבות זה איסור שני. הראשון אומר לא להרבות מעבר ל-18, השני אומר לא לקחת נשים מרושעות, לא משנה באיזה מספר. מה היה צריך להיות במניין המצוות לפי רבי יהודה? אחד, איזה? לא יסור לבבו. כי אם הוא המונת לא ירבן אנשים, אז צדיקות יותר מ-18 היה מותר, היה אסור. ורבי יהודה אומר לא, מותר 30 צדיקות. למה? כי מבחינתו האיסור... הוא לא יסור לבבו, לא ירבן אנשים. שזה מה שאמרתי גם, מה שהקשיתי על הרמב״ם. למה, מה ההיגיון שלך, אם באמת זה הטעם, והתורה עצמה כותבת את הטעם, אז אין פה חשש שאתה טועה. תורה עצמה כותבת שזה הטעם. אז אם זה הטעם, אז אתה צריך בעצם למנות רק את הטעם. אתה צודק שזה רק איסור אחד. אבל האיסור האחד שאותו אתה מונה הוא לא האיסור, אלא הטעם. אבל הרמב״ם מונה רק את האיסור. או לפחות היה אמור למנות, תכף נראה מה הוא עושה בפועל. אז הסוגיה הזאת סותרת חזיתית את שיטת הרמב״ם. הרמב״ם תוקף אותו, אומר, אתה לא, קודם כל הלכה כרבי יהודה, מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, זה קודם כל. ב', כאן גם רבי שמעון נגדך, לא רק רבי יהודה נגדך. אתה לא הולך כמו אף אחד משניהם. עכשיו תראו דבר יפה. הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ג' הלכה ב', תראו מה הוא כותב, לא ירבה לו נשים. מפי השמועה למדו שהוא לוקח עד 18 נשים, בין נשים ופילגשים הכל 18, והיא מוסיף אחת ובעלה לוקה, ויש לו לגרש ולישא אחרת תחת זו שגירש. מים צדיקות, מרושעות, לא. זה מתאים למה שחשבתי שאמור להיות בדעת הרמב״ם? כן, לגמרי. זה בדיוק מה שהייתי מצפה שיהיה כתוב ברמב״ם לאור דבריו בשורש החמישי. נכון? כי אומר לו ירבה לו נשים ולא יסור לבבו, הלא יסור לבבו זה טעם. האיסור הוא לא ירבה לו נשים. אנחנו לא דורשים טעם הדקרה. לכן לא ירבה לו נשים, לא משנה איזה. צדיקות, לא צדיקות, אתה לא יכול להרבות נשים. אז הרמב״ם עקבי עם שיטתו. אלא מהי? שזה לא מסתדר עם הגמרא, כי זה לא הולך לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. תסתכלו את הרמב״ם בפירוש המשנה, על המשנה בסנהדרין הזאת, מה הוא כותב? אין הלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה. אז כמו מי? כמוני. הרמב״ם אומר, אין הלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה, כמוני, כמו רבי מוישה, בן מימון. מה זה? אתה חולק על שני התנאים. או שאתה פוסק כרבי שמעון, או שאתה פוסק כרבי יהודה. להלכה פוסקים כרבי יהודה. מה זה אין הלכה כרבי שמעון ולא כרבי יהודה? זה כמו מי כן. אני מזכיר לכם עוד פעם את ה... לא ירבה לו נשים אלא 18. רבי יהודה אומר מרבה לו, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. רבי שמעון אומר, אפילו אחת מסירה את ליבו, הרי זה לא יסיין, אם כן למה נאמר לא ירבה לו נשים, אפילו כאביגיל. יש פה מחלוקת בין רבי יהודה לבין רבי שמעון לגבי לא ירבה לו נשים. הרמב״ם פוסק לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. איך זה יכול להיות? בואו תראו איך זה יכול להיות. אני מפסק את המשנה אחרת. לא ירבה לו נשים אלא 18. זה תנא קמא. רבי יהודה אומר, דעה שנייה, מרבה הוא לא, ובלבד שלא יהיו מסירות את ליבו. שנייה. דעה שלישית, רבי שמעון אומר, אפילו אחת מסירה את ליבו, הרי זה לא יישא עיניים. כן, למה נאמר להרבה אנשים, אפילו כאביגיל. אנחנו הבנו, הרמב"ן הבין את המשנה, כשקוראים את המשנה היה מקום להבין את זה כך, שהקטע הראשון הוא לא דעה, לא ירבה אנשים אל ה-18, זאת כותרת, לא ירבה אנשים אל ה-18. עכשיו רבי יהודה ורבי שמעון נחלקים, מה המשמעות של העניין? נשים צדיקות, לא נשים צדיקות, זה מחלוקת תנאים בהבנת הדין הזה שכתוב בכותרת. הרמב"ם אומר לא, זה לא כותרת, זה דעה שלישית, או דעה ראשונה. יש פה שלושה תנאים במשנה, לא שניים. הדעה הראשונה זה תנא קמא, רבי יהודה, ואחרי זה רבי שמעון. עכשיו ברור שאם הוא אומר, אין הלכה כרבי יהודה ולא כרבי שמעון, אז מה הוא מתכוון לומר? הלכה כמו תנא קמא. הדעה הראשונה, ומה כותב תנא קמא? לא ירבה לו נשים, אלא 18. לא צדיקות, לא מרושעות, לא שום דבר. אל תרבה יותר מ-18. שזה בדיוק ההלכה שראינו ברמב״ם. זאת אומרת שהרמב״ם באמת הולך באופן עקבי לשיטתו בשורש החמישי, שכאשר כתוב פסוק של טעם, עדיין אנחנו לא דורשים טעם עד הקרא. אנחנו מונים את הפסוק של האיסור ומתעלמים מפסוק הטעם. וזה לא הולך לא כרבי שמעון ולא כרבי יהודה, אלא כמו תנא קמא. ככה הוא פוסק להלכה. למעשה יותר מזה. זאת המחלוקת של התנאים במשנה הזאת. מחלוקת התנאים במשנה הזאת זה מחלוקת הרמב״ם והרמב״ן. תנא קמא זה הרמב״ם. רבי שמעון ורבי יהודה זה הרמב״ן. כלומר, הרמב״ן לא מכיר בזה שיש בכלל תנא קמא, אז מבחינתו כל המשנה היא כמוהו. הוא אומר הרמב״ם, לא, רבי יהודה ורבי שמעון הם כמוך. אבל אני פוסק כמו תנא קמא. ועל מה המחלוקת? מה ההבדל בין רבי יהודה לבין תנא קמא? רבי שמעון הוא אבי השיטה שדורשת טעם הדקרא. נכון? רבי שמעון דורש טעם הדקרא. ולכן במקום שהתורה כותבת את הטעם, הוא רואה בזה שני איסורים שונים. רבי יהודה לא דורש טעם הדקרא. גם תנא קמא לא דורש טעם הדקרא, נכון? הוא אומר, לא הרבה אנשים אלא 18, לא נכנס לצדיקות או לא צדיקות. אז גם רבי יהודה וגם תנא קמא לא דורשים טעם הדקרא. מה כן ההבדל ביניהם? שמה? שלפי רבי יהודה אם יש את הטעם בתורה, נכון, במקום שהטעם כתוב בתורה, אומר רבי יהודה, שם אני כן דורש טעם הדקרא. כל מה שלא דרשתי טעם הדקרא זה כי הטעם לא כתוב, אולי זה לא נכון. אבל אם התורה עצמה כותבת את הטעם, אז זה הטעם הנכון. ולכן אני דורש טעם הדקרא כשהוא כתוב. תנא קמא אומר, גם כשהטעם כתוב אני לא דורש טעם הדקרא. למה? אז ברבי יהודה מאוד מפתה להסביר כמו אחת האפשרויות ששללתי קודם. למה הוא לא דורש טעם הדקרא? אולי זה לא בטוח, לך תדע, אולי הטעם הוא טעם אחר. ואם התורה עצמה כותבת, אז ברור שזה טעם נכון, התורה עצמה כותבת את הטעם, אז אין את החשש, לכן שם אנחנו דורשים טעם הדקרא. ומה סובר תנא קמא? כנראה שתנא קמא אומר שמה שלא דורשים טעם הדקרא, זה לא בגלל החשש שמה אנחנו טועים. כי אם זאת הייתה הבעיה, אז במקום שהתורה עצמה אומרת את הטעם, היינו אמורים לדרוש. שם אין חשש שאנחנו טועים. אם הוא אומר שאנחנו לא דורשים טעם הדקרא, גם כשהתורה אומרת את הטעם, כנראה שמבחינתו הבעיה היא לא החשש שאולי זה לא הטעם הנכון. עוד מעט תראה, אז מה כן? כאן אני חוזר רגע להערה שאמרתי קודם, הרי יש כלל דומה, יש כלל דומה בדיני דרבנן, שאם בטל הטעם לא בטלה התקנה. אז ידוע בשם הגר"א, לא יודע אם הוא כתב את זה, אבל ככה מביאים בשמו, שלמרות שאומרים לך את הטעם, יש טעמים נסתרים. יש טעמים נוספים שאותם לא אמרו לך. ולכן אל תיקח את הטעם הזה ותסיק ממנו מסקנות הלכתיות. אם זה כך, זה יכול להיות גם ההסבר בדעת תנא קמא. כשהתורה אומרת את הטעם, למה שמה לא תדרוש טעם הדקרא? הרי אין חשש שהטעם הזה הוא שגוי, התורה עצמה אומרת אותו. כן, אבל יכול להיות שיש טעמים אחרים שאותם התורה לא אמרה. אבל אני, בעיניי זה בלתי סביר. יש לי טעם ברור שהתורה עצמה אומרת אותו. למה להניח שיש עוד טעמים נסתרים שאני גם לא מצליח לחשוב על מהם והתורה לא אמרה אותם והיא רק בלבלה אותי? ומזה להסיק מסקנות הלכתיות שיכולות להוביל אותי לטעות. אין לזה שום היגיון. בקיצור, שיטת הטעמים הנסתרים זאת מיסטיקה לא הגיונית, כמו שכולם מצטטים אותה. אין לזה שום היגיון. אין לדיין אלא מה שאין עברות. אם התורה עצמה כותבת, אז ודאי וודאי. התורה עצמה כותבת שזה הטעם, למה להניח שיש עוד טעמים שהיא לא כתבה? למה? מה התורה אמורה לעשות במקום שבו יש רק את הטעם הזה ואין טעמים נסתרים? היא עדיין תכתוב את הטעם הזה ומה, ואני אניח שיש טעמים נסתרים. אז אין לתורה דרך לספר לי שזה הטעם של הדין. כי תמיד אני אניח שיש גם טעמים נסתרים. אין לזה שום היגיון. לכן, אני חושב שצריך לעשות הבחנה בין דיני דרבנן לבין דיני דאורייתא. בדיני דאורייתא, מה שתנא קמא לא דורש טעם הדקרא גם אם הוא כתוב במפורש בתורה, זה מסיבה מאוד פשוטה. לא בגלל שיש חשש שהטעם לא נכון. כשאנחנו דורשים טעם הדקרא, מה זה בעצם אומר? בואו נגיד, נדבר על מלך רגע. אז אני אומר, כתוב לא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו. מי שדורש טעם הדקרא, מה הוא בעצם אמור לעשות, כמו רבי יהודה? 30 נשים צדיקות מותר, נכון? אבל התורה אמרה לא ירבה לו נשים. לא אמרה לא ירבה לו נשים ברושעות. אז יש דיסוננס או מתח בין הטעם לבין הניסוח של הדין. עכשיו, אם תניח כמו רבי יהודה, שבעצם מדובר רק על נשים מרושעות ולא נשים צדיקות, זה אומר שהניסוח של התורה לא מדויק. אני צריך להגיד, לא ירבה לו נשים מרושעות ולא יסור לבבו. התורה אומרת, לא ירבה לו נשים נקודה. לא נכנס לשאלה איזה נשים. ההנחה שלי שהניסוח של התורה הוא ניסוח מדויק. ואם הוא מדויק והתורה אומרת סתם נשים, הכוונה לכל נשים. ואם היא אומרת לא תחבול בגד אלמנה ולא מחלקת בין עשירה לענייה, אז זה כל אלמנה. וגם רבי יהודה מסכים לזה כשהטעם לא כתוב. אבל כשהטעם כן כתוב, אז הוא לא מסכים. תנא קמא טוען גם כשהטעם כתוב זה ככה. לא כי יש לי חשש שהטעם לא נכון, אלא בגלל שלא יכול להיות שהתורה התנסחה בצורה לא מדויקת. ואם אני אדרוש טעם הדקרא, בעצם יוצא שהניסוח של האיסור בתורה הוא ניסוח לא מדויק. זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא כותב דברים לא מדויקים. אז מה? מה זה אומר בעצם? זה כתוב. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. מה זה אומר? אז זה כן הטעם או לא הטעם? לא יסור לבבו. טוב, בתורה שזה הטעם, תנא קמא לא יחלוק על זה, ואני לא מקבל את שיטת הטעמים הנסתרים. אז מה כן? איך לפרש את תסבירו לי עכשיו איך לקרוא את הפרשה. לא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו. לפי רבי יהודה, לפי תנא קמא, לא ירבה לנשים אפילו כאביגיל. שום סוג של נשים לא. אז מה זה היה ולא יסור לבבו? איך הוא קורא את התורה? הטעם הזה לא נכון? אם הטעם הזה הוא נכון, אז למה אסור להרבות נשים צדיקות? משהו פה לא הגיוני. צריך לומר שהטעם הזה הוא נכון, וגם הדין הוא נכון. לא הבנת נכון את הסרת הלב. זה מה שאומר תנא קמא. מה בעצם רבי יהודה אומר? רבי יהודה אומר, ניתן למלך לשאת 30 נשים צדיקות. כי לא יסורו את ליבו. אומרת תנא קמא, לא. התורה אומרת לך שגם 30 נשים צדיקות מסירות את ליבך. היא כתוב, לא ירבה לו נשים, ולא מחלקים בין צדיקות ולא צדיקות, ולא יסור לבבו. ואם אני מניח שהתורה כותבת את מה שהיא כותבת במדויק, זה אומר שריבוי נשים מסיר את הלב בלי קשר לשאלה אם הן צדיקות או לא צדיקות. למה? כי אתה, רבי יהודה, מבין שהסרת הלב, הכוונה שאנשים האלה יסיתו אותך לעשות את הרע. כי הם לא צדיקות, הם מרושעות. לא. הסרת הלב זה בגלל שאתה תתעסק כל הזמן בענייני אנשים שלך ולא בעניינים החשובים שבהם מלך צריך לעסוק. זה נקרא הסרת הלב. מי שמתעסק כל הזמן עם ההרמון שלו, גם אם ההרמון הוא לא מלא נשים צדקניות, עדיין זה נקרא שלבבו סר. לא קשור לצדיקות ולא צדיקות. וזה מה שאומר תנא קמא. תנא קמא בעצם אומר, תן קרדיט לתורה. לכן הוא לא דורש טעם הדקרא. תמיד כשאתה דורש טעם הדקרא, מה אתה בעצם אומר? הפשט לא נכון, צריך לעשות דרש. מה כתוב בפשט? לא ירבה לו נשים. זה לא נכון. לא ירבה לו נשים מרושעות. אני עושה דרש. או לא תחבול בגד אלמנה. כתוב כל אלמנה. לא, לא נכון. אני עושה דרש. רק אלמנה ענייה. אומר תנא קמא, תן קרדיט לתורה. אם התורה כתבה משהו, היא מתכוונת למה שהיא כתבה. לא תחבול בגד אלמנה, הכוונה כל אלמנה. לא ירבה לו נשים, הכוונה כל אישה. אז לא תחבול בגד אלמנה, מה זה אומר? אם זה כל אלמנה, כנראה שהטעם שלך הוא לא טעם נכון. עם עשייה שמרה בשכנותיה. אבל במקום שבו הטעם כתוב בפורש בתורה, כמו לא ירבה לו אנשים, שם ודאי שהטעם הוא נכון, התורה עצמה כתבה את זה. שם תנא קמא לא יכול להגיד שהטעם לא נכון. הפירשת לא נכון את הטעם. אתה חושב שהסרת הלב זה הסתה לעשות מעשים רעים על ידי נשים מרושעות. לא. ולא יסור לבבו, הכוונה לא יתעסק כל הזמן בענייני הנשים שלו, כי זה נקרא שלבבו סר. לא בגלל שהן מרושעות. פשוט לא הבנת נכון את הטעם של התורה. ועכשיו הכל נקרא כפשוטו. לא ירבה לו נשים כל אישה, והטעם לא יסור לבבו. למה? כי ריבוי נשים, גם אם צדיקות, מסיר את ליבו. וזה מה שכתוב בתורה. פשט פשוט. במילים אחרות, תנא קמא, שהוא טוען שאנחנו לא דורשים את הטעם הדקרא, זה לא בגלל שהטעם הוא לא נכון. אלא בגלל שגם אם הטעם הוא נכון, אם נוצר דיסוננס מול הניסוח של הדין בתורה, זה אומר שלא הבנת נכון את הטעם. לא שהטעם לא נכון, לא הבנת. הטעם הוא הסרת הלב, הוא נכון. מה זה הסרת הלב? לא הבנת נכון את הטעם. הסרת הלב זה בעצם ריבוי אנשים, לא בגלל שהם מרושעות. עכשיו, אם זה כך, למה הייתם מצפים שיקרה בדיני דרבנן? תלוי בקרדיט שאתם נותנים לרבנן. אני הייתי מצפה שבדיני דרבנן, אם הטעם לא כתוב בתקנה, אז אנחנו לא נדרוש טעם הדקרא. כי אולי לא הבנו נכון את הטעם. אבל אם הטעם כתוב במפורש בתקנה, אז הוא כתוב, ואולי הניסוח של התקנה הוא לא מושלם, כי זה לא התורה, לא הקדוש ברוך הוא, זה בני אדם. ושם אני כן אדרוש טעם הדקרא. שהטעם כתוב מפורש בתורה. מה? במקום שבו הטעם כתוב מפורש, אז בטל הטעם בטלה התקנה. כן, זה הטענה שלי בעצם. אני רוצה עכשיו להראות לכם. תראו משנה בשבת בדף י' א'. לא יצא החייט במחתו סמוך לחשיכה, שמא ישכח ויצא. ולא הלבלר בקולמוסו, ולא יפלה את כליו, ולא יקרא לאור הנר. אסור לקרוא בשבת לאור הנר. כן. אז הגמרא אומרת שמה, יש ברייתא בדף י' ב' עמוד ב', שאומרת לא יקרא לאור הנר שמא יתה. כשאתה קורא לאור הנר, אם האור קצת ירצד, אז אתה תבוא לסדר את זה. וכשאתה מסדר את זה, אז אתה תבוא למלאכת כיבוי או מלאכת הבערה בשבת, ולכן גזרו לא לקרוא לאור הנר בשבת. שימו לב שבברייתא, כבר מופיע יחד עם התקנה, מופיע גם אתה. לא יקרא לאור הנר שמא יתה. דרך כלל, כשאומרים לא לאכול עוף בחלב, לא כתוב אתה. לא. אנחנו מבינים שהטעם הוא חשש שמא יבוא לאכול בשר בחלב, ולא כתוב. פה בגוף התקנה כתוב גם הטעם. לא יקרא לאור הנר שמא יתה. כתוב ככה, לא יקרא לאור הנר, אמר רבא, אפילו גבוה שתי קומות. ואפילו שתי מרדעות, ואפילו 10 בתים זו על גב זו. אפילו אם הנר הוא בגובה כזה שאתה לא מצליח להגיע אליו כדי לעטות אותו, אסור לך לקרוא. מין לא פלוג כזה. כמו שהטעם הוא שם היתה. כן, אבל אנחנו לא רוצים, כי אם אתה תתיר לקרוא ככה, אז אנשים גם יבואו לקרוא ככה. בהמשך, הגמרא אומרת, חדו דלא ליקרא, אתרי שפיר דמי. כן, אם יש שניים, אז מותר לקרוא. למה? כי השני ישמור עליך שלא תתה. והתניה לא אחד ולא שניים, אמר בלעזר, לא קשיא כאן מעניין אחד, כאן משני עניינים, אמר אבונה ומדורה, אפילו 10 בני אדם עשו. לא משנה, יש מצבים שאנחנו כן מתירים. מה זה? כן דורשים טעם הדקה, נכון? במקום שלא שייך הטעם של שם היתה, אנחנו מתירים לקרוא. אם יש מישהו ששומר עליו, אנחנו מתירים לקרוא. אבל בגובה שתי קומות לא. שם יש לו פלוג, אבל פה לא. זאת אומרת, בלי להיכנס כרגע להבחנה למה שם לא ופה כן, לעצם העובדה היא שאנחנו דורשים טעם הדקה. נכון? במקום שבו אין את החשש, אנחנו מתירים לקרוא לאור הנר. זה לא המקרה הרגיל. זה לא המצב הרגיל בתקנות הרבנן. עכשיו, אומרת הגמרא הלאה, מה רבה? אם אדם חשוב הוא, מותר. אם הוא אדם חשוב, אז מותר. תמיד חכם. מייטבי, לא יקרא לאור הנר שם היתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אקרא ולא אתה. כן, כמו שלמה המלך, אני ארבה לאנשים ולא יעשו לברור. פעם אחת קרא וביקש להטות. אמר, כמה גדולים דברי חכמים, שהיו אומרים, לא יקרא לאור הנר. רבי נתן אומר, קרא והיטה, לא ביקש להטות, אלא היטה בפועל. וכתב על פנקסו, אני ישמעאל בן אלישע קריתי והיטתי נר בשבת, לכשיבנה בית המקדש, אבי חטאת שמנה. זאת אומרת, אני אקרא ולא אתה, ירשה לעצמו לקרוא, ואו עמד להטות, או ממש איתה. אין המחלוקת. בכל מקרה, הוא אומר, כמה גדולים מעשי חכמים. אוקיי? עכשיו, מה זאת אומרת, כמה גדולים מעשי חכמים? חכמים צדקו בסוף. אני חשבתי שאני לא אגיע להטות, אבל האמת היא שגם אני כמעט איתתי, או בוודאי איתתי. אז הוא לא נסור מהאמירה העקרונית, שבמקום שבו אין חשש הטעיה, אז מותר לקרוא. הוא רק אומר, אני הערכתי שאצלי אין חשש שאני אתה, טעיתי בערכה. גם אצלי יש חשש שאני אתה. אבל עדיין עקרונית אפשר לשאול, נגיד שהיית צודק. אין חשש שתתה. חכמים אסרו לקרוא לאור הנר. מה אכפת לי עכשיו אם אתה לא חושש שתתה? נראה שהוא מבין, כן דורש טעם הדקה. הוא אומר, אם במקום שבו אין חשש של הטעיה, מותר לקרוא לאור הנר. הכל הולך לפי הטעם, זילבטר טעמה. כל האיסור לקרוא לאור הנר זה רק בגלל חשש ההטעיה. אם אין חשש הטעיה, אז תקרא. ולכן הוא אומר, טוב, אז אני אקרא. בסוף התברר שהוא טעה. אבל הוא טעה בהערכת המציאות לגבי עצמו. זאת אומרת, התברר שהוא כן עמד להטות או שאיתה. אבל השאלה אם הוא חזר בו גם מהתפיסה העקרונית, שבתקנה דרבנן, אני הולך אחרי הטעם, וכשהטעם לא קיים, אז אני יכול לא לשמור את התקנה. הוא חוזר בו לגבי הערכת המציאות. למה לא? אז מה זה משנה אם הוא עמד להטות? סתם מלכתחילה הוא לא היה אמור לקרוא, גם אם הוא לא היה עומד להטות. נראה שהוא חזר בו רק בגלל שהוא עמד להטות. אז כנראה אני הערכתי את עצמי, לא נכון. אבל לו יצויר שאני הייתי מערכת עצמי נכון, הייתי שם ידי שומר, או שזה בגובה שתי קומות שאין חשש שאני אתה? זה הכל בסדר. אז הבאתי פה את העניין. יש ספר שנקרא חזות קשות, שזה ספר שמיישב את כל הצריך עיונים של רבי עקיבא איגר על הש"ס. אחד אחרי השני, יש אותו באוצר החוכמה, בסוף מסכת ביצה, יש שם איזה צריך עיון של רבי עקיבא איגר, ושם בספר חזות קשות באמת אומר שבתקנות דרבנן, כאשר הטעם כתוב במפורש בגוף התקנה, כמו במקרה של רבי ישמעאל בן אלישע, הוא מביא את הסוגיה הזאת, שם באמת דורשים טעם הדקרא. במקום שבו אין חשש להטייה, אתה יכול לקרוא לאור הנר. והראיה היא רבי ישמעאל בן אלישע. הוא חזר בו? לא. הוא חזר בו מערכת המציאות, שהוא חשב שהוא לא יתה, והתברר שהוא כן איתה. והוא לא חזר בו מעצם העובדה שאם באמת נוצר מצב שאין חשש להטייה, אז מותר לקרוא לאור הנר. למה? בגלל שזה ההבדל בין הלכות דרבנן להלכות דאורייתא. בהלכות דאורייתא, ההנחה שלי זה שהניסוח הוא מושלם. הקדוש ברוך הוא ניסח את זה. ברוח הקודש נכתב, לא משנה. אז הניסוח הוא מושלם. אז אם יש דיסוננס בין הפסוק של האיסור לבין הטעם, כנראה לא הבנתי נכון פה, כי הכל צריך להיות מדויק. בדיני דרבנן זה איזשהו ניסוח של חכמים, ניסוח אנושי, שיכול להיות שהם לא ניסחו בצורה הכי מדויקת, ולכן כשאתה אומר לא יקרא לאור הנר שם היתה, לא יקרא לאור הנר, רק במקומות שבהם יש חשש להטייה. עוד שהניסוח של האיסור לא מסייג את עצמו רק למקומות שבהם יש חשש הטייה. אז זה חכמים לא ניסחו בצורה מדויקת. אבל זה צריך להתאים לטעם. ולכן שם אנחנו כן דורשים טעם הדקרא. זה ממש מתאים לדעת הרמב״ם ותנא קמא בסנהדרין שמה, שאומר שמה שאני לא דורש טעם הדקרא, זה לא בגלל החשש שמה לא הבנתי טוב את הטעם. אלא בגלל שדווקא בגלל שהבנתי טוב את הטעם, כנראה לא יישמתי אותו נכון, כי אחרת הוא לא היה סותר את הלשון של האיסור. ולכן זה רק ביסורי דאורייתא. ביסורי דרבנן, שאין לי הנחה שהניסוח הוא חייב להיות מושלם, שם באמת אני אדרוש טעם הדקרא. טוב, עד כאן.